יעלה ויבוא. ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בעיריית הפתיחה, אגב, עזר שירות צבאי, עיריית הפתיחה של דיונים ומחשבות וברורים שאנחנו נערוך בעזרת השם כאן בישיבה, גם במהלך השבת, בנושא המסגרת שאנחנו שותפים לה ואנחנו מצויים בה, מסגרת ההסדר. כולנו יודעים שאנחנו כאן בישיבה גם מציעים שינוי מסוים במבנה ההסדר או באפשרויות שונות של מבנה ההסדר, ואנחנו חושבים שהגיע הזמן לברר את יסודות העולם הזה של העולם שמשלב שירות צבאי בתוך לימוד תורה אינטנסיבי. זה עולם שפעם היה, פעם, אבל ב-2000 השנה האחרונות הוא לא היה. וזה עולם שדורש ברור, זה עולם שדורש התייחסות, גם בדיקה ובחינה מחודשת. לא אריך בדברים, השעה כבר מתחילה להיות מאוחרת. הערב יהיו 4 דוברים, 2 אמורים להגיע. הם באים לא מכאן, אחרי אירועים שהם היו שותפים להם. אז רק אני אציג אותם לפי סדר ההופעה שלהם הערב כאן. ראש הישיבה הרב ברוך גיגי, אין צורך להציג. לידו ידידנו נאמן בית הישיבה, פרופסור אביעד הכהן, דיקן מכללת שערי משפט, ועוד 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 ועוד, שאין כאן המקום מפורטן. אנחנו נשמע מפרופסור אביעד הכהן על משמעותה של ישיבות ההסדר או עולם ישיבות ההסדר בחברה הישראלית. אנחנו נשמע אחריו את הרב יואל בן נון, שגם אותו אין צורך להציג, הוא בדרך לכאן. ואחרי הרב יואל בן נון אנחנו נשמע את, גם כן, את ידיד הישיבה, תלמידה בוגרה וידידנו מייקל אייזנברג, שאני, כשלפני שהוא ידבר, אני אומר עליו כמה מילים. אחר מכן אני נשאל שאלה אחת לכל הצוות. אני אומר מראש, פרופסור אביעד הכהן יצטרך לעזוב באמצע, ואנחנו מודים לו על תרחתו. הוא בא לכאן מתל אביב, הוא חוזר לכאן למחר בבוקר, משקים לתל אביב, לענייניו, לשיעוריו, ואנחנו מודים על השתתפותו. אני אפתח כמובן, אנחנו נפתח בדברי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי. אני אשתדל להיות שוטר תנועה ולמעט בדיבור. בבקשה.
אני אדבר קצת, הכותרת של מה שביקשו ממני לדבר היא על תרומת מפעל ישיבות ההסדר לעולם התורה. אני אפתח אולי בנקודה אחת יסודית, והיא שבעצם כל עולם התורה של הציונות הדתית שאנחנו מכירים היום, לדעתי הוא פועל יוצא של ישיבות ההסדר. ואני אפרט קצת ואבהיר את הנקודה הזאת. רבות דיברו על תנועת תורה ועבודה ההיסטורית. בתנועת תורה ועבודה ההיסטורית הייתה הרבה עבודה, מעט מאוד תורה. שוב, אני לא מדבר, יש במי שמכיר את הקיבוץ הדתי יודע שזקני הקיבוץ הדתי, ויש שם כמה זקנים, לא יודע, היום יש כבר מעט, אבל בעבר היו כמה וכמה זקנים שהם תלמידי חכמים, חניכי הישיבות באירופה שהגיעו באמת אל הקיבוץ הדתי והמשיכו את הזיקה החזקה לתורה ביחד עם העבודה, אבל הדור הצעיר אשר לא ידע את יוסף שלא היה שם, הוא היה מחובר הרבה יותר לערכי העבודה מאשר לערכי התורה. וזה לא שהיו, לא היו ישיבות לפני מפעל ישיבות ההסדר, היו כמה ישיבות ציוניות לפני מפעל ישיבות ההסדר, אבל הם היו באיזושהי ככה, הלכו על מים שקטים יחסית. גם התנופה שלהם באה להם בצורה משמעותית עם הפריצה של מפעל ישיבות ההסדר. בעקבות הקמת מפעל ישיבות ההסדר, בעצם אז קמה למדינת ישראל, קם לעם ישראל ציונות דתית תורתית שהיא מחוברת עמוק עמוק לתורה, שמייצרת תורה, ותורה היא מרכיב מרכזי בהגדרה שלה, בהוויה שלה. מה שאנחנו רואים היום בחברה, שיש אליטה של תלמידי חכמים שנוסנים ונותנים בתורה בעומק וביסודיות, שמטפלים ועוסקים בשאלות השעה לגווניהם השונים, בצידם סדרה רחבה מאוד של בעלי בתים, של ציבור רחב מכל המגזרים, מכל תחומי העיסוק, שמחוברים לתורה ועוסקים בה בתחומים, במינונים שונים. לדעתי זאת מציאות שכל כולה פרי המפעל הזה, פרי השילוב הזה של חברה שלא ידעה את מקומה עד אותה שעה, כי הלב היה חצוי בין תורה לבין מחויבות למדינה, מחויבות לצבא. ופתאום כשהגיע הפתרון הזה, המתווה הזה, שבו אפשר לשלב את שני הערכים האלה, אפשר להיות גם חלק מן החברה ואפשר להיות חלק מן העם בישראל ואפשר גם ללמוד תורה בצורה משמעותית, אז קם המפעל הזה, והיה למפעל כל כך גדול וחשוב. והתורה הזאת של המפעל של ישיבות ההסדר היא תורה שיש לה בית אב מצד אחד, יש לה שורשים עמוקים במסורת התורה של דורי דורות, מחוברת לתורה של ממש משה מסיני ועד היום, בהמשך המחויבות למסירת התורה מדור לדור, ובצידה נעוצה עמוק עמוק בהוויה העכשווית בעולם של השעה הזאת מכמה היבטים. זאת תורה שמקיימת שיח עם הדור, שמתכתבת עם המציאות, שמדברת בשפת הדור. כיוון שאין לנו זמן כרגע לפרט, רק אני אגיד בממש במשל, שמי שיודע למה אני מתכוון, אז, או גם מי שלא יודע למה אני מתכוון, מבין את המשמעות של הדבר הזה. תורה שאינה שולחת יולדת בשבת על עגלה עם סוסה לבית חולים. ואני מדבר על ספר שנכתב לפני 20 שנה. לא מבית מדרש של ישיבות ההסדר, כמובן. תורה שמתכתבת עם עולמות הדעת הרחבים והעולמות המשיקים לתחומי העיסוק התורניים. כשאני אומר מתכתבת, אז כשמו כן הוא, מתכתבת. פעמים דוחה, פעמים מקרבת, אבל מתוך התמודדות כנה, משכינה בעולה שם את מה שראוי לו לשכון בעולה שם, ומשאירה בבית יפת את מה שראוי לו שישאר בבית יפת. אבל כאמור, לא רק בתורה שקשובה לשאלות הדור, למציאות העכשווית, ולא רק בתורה שמתחברת ומשתמשת בכל עולם הדעת שנפרס בימים אלה לעינינו, עולם התורה של ישיבות ההסדר פרץ ושינה בצורה משמעותית את כל החינוך של הדור הצעיר ושל הדור החדש. לא סוד הוא שהדור הוותיק, בוא נגיד שאלה שיושבים כאן בשורה הזאת, עוד כמה שיושבים ככה בשורות שלכם, בודדים, שכשגדלנו בישיבות, המחנכים שהיו בתוך הישיבות שגדלנו בהן, ישיבות התיכוניות, היו מחנכים שבאו כולם מן העולם החרדי, שהשקפת העולם שלהם הייתה מנוגדת לכל מה שהעולם, הציבור של הדתי הציוני מאמין בו. בשביל ראש הישיבה שלי בישיבה התיכונית והרם שלי בישיבה התיכונית, אני יכול להגיד לכם שברגע שהוא ידע שאני מגיע כאן לישיבה ללמוד, הוא ראה בזה את כישלון חייו. ואני מדבר בצינות, זאת הייתה המציאות בחינתו. אני לא בטוח גם היום איך הוא רואה את זה, אבל זה כבר עניין לדיון אחר וכו'. במציאות הזאת נעשתה מהפכה, מהפכה גדולה של הכנסת דור של מחנכים ורבנים בכל הישיבות התיכוניות, עם פריצה גדולה של הישיבות התיכוניות, לא עוד כמה וכמה ישיבות ארציות כאלה כלליות, אלא ממש ברוח הסיסמה כמעט בכל מקום שקמו ישיבות, עם צוות חינוכי של בעל השקפת עולם שמזוהה עמוקות עם ערכי הציונות הדתית, אותם ערכים של תורה ועבודה, תורה וחיים, תורה ומודרנה ועוד ועוד. כמובן המפעל עצמו של ישיבות ההסדר, שהתחיל מכמה ישיבות בודדות עם מעט מאוד תלמידים, בשנתונים שלנו נדמה לי שמחזור היה סדר גודל של כ-200 בסך הכל בכל הישיבות. למיטב הלכתי, אנחנו מדברים היום על 1,400-1,500 של בתוך ישיבות ההסדר, מספר דומה או קרוב לזה במכינות, מה שאומר לנו על המספרים הגדולים שבהם התורה, שבהם בעצם ששותפים למפעל הזה היום. נוסיף לזה בתוך עולם החינוך של דברים שנעשים, מכוני מחקר תורניים שעוסקים בסוגיות שונות שנמצאות על סדר היום, תורה ומדינה, תורה בארץ, מה שקשור עם מצוות תתלויות בארץ, תורה וחקלאות, אנחנו בשנת שמיטה, תורה ורפואה, תורה וכלכלה, תורה וחברה. כל אלה הם פועל יוצא של המערכת הגדולה הזאת. ואני רוצה להזכיר עוד נקודה אחת שהיא בעיניי חשובה, גם תורה באקדמיה. כבר רמזתי קודם משהו על תורה באקדמיה, אבל אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה אחת. זה לא פשוט, החיבור הזה שבין תורה לאקדמיה. ואני מדבר כרגע על תורה באקדמיה, לא אנשי תורה שעוסקים במתמטיקה. אני מדבר באקדמיה הנושקת לעולם התורה, דהיינו מה שנקרא מדעי הרוח, מדעי היהדות. לא סוד הוא שעולם התורה של בני הישיבות בעיני אנשי האקדמיה היה עולם שהוא ממש לא העריכו אותו, לא חשבו אותו לכלום. והיו גם כמה פרופסורים שאמרו שאם בא מישהו מישיבה ורוצה להיקלט בתוך העולם הזה, צריך לשב 40 תעניתים כדי לשכוח תורתה של בבל ולהגיע לתורת האקדמיה, ויש כאלה וכאלה. היום אני חושב שאנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי, שבו מעריכים את התורה שנמצאת בישיבות, אבל יותר על כן, גם כמה וכמה אקדמאים מבני הישיבות שגדלו וצמחו בתוך הישיבות, עושים בסוגיות אקדמיות מתוך יראת שמיים, מתוך מחויבות לדבר השם. הדברים לא פשוטים, אני אומר שוב, הדברים לא פשוטים, אבל לדעתי יש היום בעולם האקדמיה הרבה מאוד דמויות ואנשים שמחויבים עמוקות לתורה ומצוות, לדבר השם ולתורה המסורה כפי שהיא, ויחד עם זה משתמשים בכלים האלה של האקדמיה ומפתחים אותה בצורה טובה. נזכיר עוד מפעל גדול שלדעתי הוא פועל יוצא של המבט הזה, של המבט שרואה את החברה ורואה את הצרכים שלה כפי שהיא. זה עולם לימוד תורה של בנות, לימוד תורה של נשים. זה עולם גדול. שוב, כשאני אומר, זה לא חייב להיות שהיוזמים הראשונים וכו', ברור שהניצנים של הדברים האלה כבר קיימים כבחלק ממהלכים גדולים שהחברה כולה עוברת, וכמובן מקומה של האישה בחברה, גם הוא משפיע וכו'. אבל מי ששומע וקשוב לצורך הזה, ואחר כך גם פורץ דרך ומיישם אותו ופותח מין מערכות כאלה, לדעתי במדרשות לבנות, ואני אדגיש כאן, יש בקרב המדרשות לבנות, ואני הולך להגיד כרגע משהו קצת חריף, אבל תקבלו אותו בצורה מתונה יותר ממה שאני אומר אותו. יש בקרב המדרשות לבנות מדרשות שמוקדן הייתי קורא לזה צנע ורנע משוכלל, ואני אסביר למה אני מתכוון. דהיינו, רוצים לשמר ככה, כמו שאמרו לגברת שרה שניר בזמנו כשבא לפתוח את בית יעקב, שצריכים איכשהו לשמר את יראת השמיים של הבנות האלה, שעד אותם ימים לא היה צורך בזה, כי בנות גדלו בבית וקיבלו את יראת השמיים מהאימא, מהסבתא, וכשנוצר המצב שאי אפשר יותר לקבל מהאימא והסבתא, או שהרוחות שפרצו בחוץ היו רוחות שנשבו עם סכנות גדולות, אז נאלצו לאפשר דבר במגבלות מסוימות, וכך אמרו, ופחות או יותר, שנשים גם תעסוקנה קצת בצנע ורנע. אז היום יש בתי מדרש של בנות, אבל שוב, אני יודע שזה חריף, אבל שביסודן בעצם זהו המהלך המרכזי שלהם. אני לא מתכוון לבתי המדרש האלה, אם כי גם המפעל הזה חשוב, אבל אני כרגע לא מתכוון לבתי המדרש האלה. אני מתכוון לבתי המדרש שמוכנים ואוספים ופים בצורה משמעותית את עולם התורה בפני הנשים, כדי שהן תכרנה אותו, תהיינה בו בצורה משמעותית לעומק, ואלה מהן המוכשרות יותר תוכלנה גם בעזרת השם גם לצמוח וליצור בתור. זהו מפעל שלדעתי גם הוא פועל יוצא של ישיבות האלה. ואני אוסיף עוד שתי נקודות שקשורות לעולם החינוך, ואחר כך עוד כמה דברים לתחום. כמה זמן יש לי? עוד 5 דקות אני אמור לסגסר בעזרת השם. שליחות חינוכית בחוץ לארץ. אני רוצה להדגיש, וחשוב שנדע את זה, שתרומת ישיבות ההסדר, וכמעט הייתי אומר שלישיבה שלנו יש תרומה מכרעת אפילו בנקודה הזו, לחינוך התורני בחוץ לארץ, לא תסולה בפס. אי אפשר לתאר, ואני לא אומר שהמצב היום הוא משביע רצון. אבל אם יש מקומות שיש בהם תורה משמעותית, תורה משמעותית ורצינית, שהיא לא תורה חרדית, אלא תורה שמשלבת, כמו שאמרתי קודם, ראייה של המציאות העכשווית וחיבור אל העולם, אל המודרנה ואל כל מה שהעולם שלנו על כל ערכיו מאמין בו. אם יש תורה כזאת משמעותית בקהילות בחוץ הארץ, לדעתי רובה מכריע, בין אם מדובר בשליחים, בין אם מדובר עם אנשים מקומיים, רובה מכריע זה אנשים שגדלו בישיבות הסדר, שגדלו בעולם התורה שלנו. קצת על עולם הרבנות, שהוא גם כן פועל יוצא של, במובן הזה אני חושב שהפריצה המשמעותית, ומי שזוכר את שנות ה-70 זאת הייתה פריצה משמעותית, זה הרבנות בקיבוצים. הבוגרים הראשונים, גם כאן בעיקר של ישיבת הר עציון, ש פרצו את הרבנות בקיבוצים, מי שיודע להכניס רב לקיבוץ, מי שיודע את המשמעות של זה, וכמה דיוטות נשתפכו על העניין הזה, זה לא מהדברים הפשוטים, והיום זה היסטוריה, היום זה דבר פשוט. לימים גם קמו ישיבות בתוך הקיבוצים, ונמצא איתנו פה מי ששימש כראש ישיבה באחת מהן. תורה של אנשי עבודה שבהם פתחנו, כן? תורה משמעותית, ולדעתי זה פועל יוצא של המפעל הזה. רבנות קהילות בארץ, בחוץ הארץ, בלי ספק קשורה מאוד לעניין הזה. אני מכניס לכאן גם את הארגונים הרבניים שקשובים מאוד מאוד לצרכים של החברה ולצרכים של הציבור, ואני לא נכנס כרגע לשאלה האם להזדהות עם כל פעולה שהם עושים או לא, זאת לא הנקודה המרכזית בעינינו כרגע. מה שחשוב בעיניי כרגע זה שיש כמו צוהר ותילל, ושוב, כל אחד יכול להסתייג מגוף כזה או גוף כזה, אני לא מדבר כרגע על הנקודה, אני מדבר על העיקרון שמדובר פה בקידוש השם גדול מול ציבור רחב, שצמא להקמתה של תורה, להקים תורה, להעמיד תורה, שתהיה תורה תמימה, משיבת נפש, שתהיה תורה אהובה ואהודה, שאנשים יראו שאכן פיקודי השם משרים בשמחי לב, ואני חושב שהדברים האלה ודאי ודאי יכולים להיות משמעותיים. ונקודה אחרונה שאני רוצה להזכיר, דיברתי על תורה, דיברתי על עבודה, עבודת החינוך או עבודת הרבנות, ואני מדבר קצת על חסד, על גמילות חסדים, זה הערך השלישי. ואני חושב שמפעל התורה של ישיבות ההסדר שמתקיים בתוך הקהילות, לא על ידי נושאי משרות רשמיות כמחנכים או כרבנים, אלא דווקא על ידי עמך בית ישראל, חברים בקהילות שמארגנים ומקיימים מערכת תורנית רחבה של לימוד תורה, של מעורבות במפעלי החינוך השונים בקהילות השונות, של חסד, של מפעלי חסד גדולים, של ערבות הדדית, של הקשבה לחלש. אני אזכיר גוף שלא יודע, בשנים האחרונות הוא שקט, פעם הוא היה, לפני כמה שנים הוא היה נשמע יותר פחות קולו, אבל אני חושב שהיום פחות נשמע קולו בגלל שיש גופים אחרים שתפסו את מקומו. גוף שנקרא במעגלי צדק, שעסק בהרבה מאוד הקשבה לבעלי מוגבלויות, לבעלי צרכים, ליושר והגינות במסחר, ליושר והגינות בהעסקה וכו' וכו'. כל אלה הם חלק מן המפעל הגדול של אותה תורה, תורה חדשה, שבעצם, כמו שאמרתי קודם, מחוברת עמוק עמוק בשורשים שלה למסורת של בית אבא משכבר הימים, אבל בוודאי ובוודאי זה תורה חדשה שיש בה חידוש של ההקשבה, של המבט הנכון על צורכי השעה, על בעיות השעה ועל בעיות החברה. מתוך ההקשבה הזאת, מתוך השמיעה הזאת של הקולות האלה, כן, תורה שנלמדת מתוך הקשבה לדברים האלה. כי מהו מפעל ישיבות ההסדר אם לא הקשבה לצורכי הדור והשעה? מהו השילוב של צבא בתוך העולם הזה אם לא פועל יוצא של אותה הקשבה? והקשבה הזאת היא לא רק הקשבה לצורך הצבאי, היא הקשבה לצרכים הרחבים שקיימים בחברה, ומפעל ישיבות ההסדר בהחלט נענה לאתגר הזה. ויש עוד כמה דברים שצריכים לתקן ולעשות, אבל זה, אני מאמין שזה יהיה השאלה הבאה.
טוב, תודה לראש הישיבה. לפני שאני אזמין את פרופסור עבד כהן ידידנו, נקדם בברכה את בואו של הרב יואל בן נון. אני מבקש כחוליית ביניים לומר משהו שקשור לשבוע הזה. הרב ברוך דיבר על הייחוד של ישיבות ההסדר, אני מניח בהנגדה רבה לעולם הישיבות הקלאסי, או עולם הישיבות בוודאי עולם הישיבות החרדי. אני הרבה שנים גם למד תקופה מסוימת בישיבה חרדית. אני מיצר על הדיכוטומיה ועל הפערים הגדולים מדי לטעמי בין העולם שלנו לעולם הישיבות החרדי. לא יודע מה אני לעשות, אבל במסגרת זו, וגם בעקבות הדברים של הרב ברוך, אני רוצה לומר שהשבוע נפטר אחד מראשי ישיבת חברון. הסתלק לבית עולמו הרב הלל זקס, זכר צדיק לברכה, שהיה מראשי ישיבת חברון, ותיק, גם נכדו של חפץ חיים. לא יצא לי להכיר אותו באופן אישי, אבל דיברו עליו בכבדות וגדולות. אני חושב שחשוב שנדע דבר כזה, שאחד מגדולי, שהעמיד תלמידים הרבה בארץ ישראל. ואחד הדברים, אני אומר את זה, אני מבקש לא לומר את זה כביקורת, קצת כקוריוז, אבל לא כביקורת. אני מבקש שלא תתפסו אותי כאומר ביקורת, אלא כמי שמעריך אידיאולוגיה אחרת. אבל בעקבות הדברים של הרב ברוך, שמעתי כמה הספדים שנאמרו עליו מכלי התקשורת, ואחד אמר שהוא הקפיד כשהוא דיבר בלשון הקודש, דהיינו בעברית ולא ביידיש, לדבר דברים שהם לפי לשון הקודש, ולא לפי השפה המודרנית המדוברת, בוודאי לא שפה של בן יהודה, שהיא שפה חילונית, היא לא לשון הקודש. אז הוא לא השתמש בביטוי מטריה, כי מטריה לא כתובה בלשון הקודש, זה המצאה של בן יהודה. ובמקור לומר מטריה, הוא אמר, כלי המשוחח מפני הגשם. אני אומר את זה כחומר כפה להתבונן בה, וכקוריוז שגם ממחיש, ואולי גם מזכיר חלק מהדברים שאמר הרב ברוך גיגי, אבל זה רק כחוליה לקראת הזמנת ידידנו אביעד הכהן, בבקשה.
תודה. ערב טוב, ברשות ראש הישיבה, הרב יואל בן נון, והיושב בראש, הרב שלמה ברין. אני בקשתי לתת תשובה לשאלה, פחות או יותר, מהי תרומתן של ישיבות ההסדר לחברה הישראלית, לעולם התורה, למדינת ישראל, וזה הזכיר לי, ואת כל זה לעשות בכמה דקות, זה הזכיר לי פעם את הסיפור על אותו אחד ששאלו אותו, מה שלומך, ותגיד במילה אחת, אז הוא אמר טוב. הוא אמר טוב, תגיד בשתי מילים, הוא אמר לא טוב. אני אומר את זה מכיוון שהתמונה היא הרבה יותר מורכבת. כשאנחנו מדברים על ישיבות ההסדר, אז יש הרבה ישיבות, כשאנחנו מדברים על התרומה של הישיבות, אנחנו מדברים על התרומה של אנשים ספציפיים בתוך הישיבות, אנחנו יודעים שלא כל הישיבות שוות, ועל השאלה הזאת מהי התרומה או איפה אנחנו עומדים, ענה כבר ראש הישיבה זכרו לברכה, להבדיל בין חיים לחיים, הרב עמיטל לפני 14 שנה במאמר שהתפרסם באלון בוגרים בי"ד תשס"א, שהכותרת שלו זה רעיון ישיבת ההסדר והגשמתו. אני רוצה לומר את הדברים האלה דווקא כמעין גם הערה לדברים שנשמעו בפי הרב גיגי, ראש הישיבה, שצייר את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, וזה בסדר גמור וככה צריך להיות, אבל אני רוצה כדרכה של ישיבת הרצון קודם כל קצת להשמיע איזושהי הסתייגות וגם קצת אולי לאזן את התמונה. וככה אני רק רוצה לצטט בהתחלה דברים שהרב רב ניטל. הוא אמר את הדבר הבא, כאשר אנחנו באים להעריך במבט לאחור מפעל ישיבות ההסדר, זה היה לפני 14 שנה, הרי שעלינו לקבוע שהמטרה הראשונית הושגה, בוגרי ישיבות ההסדר יכולים לאייש כיום את המשרות הרבניות של הציבור הציוני הדתי, החל ממחנכים ורבני בית הספר וברבנים העונים על בעיות הדור. אמנם, אבל זה היה הרב עמיטל, כן, הרב עמיטל ראה לא רק את חצי הכוס המלאה, הוא ידע שיש עוד גם מה לעשות, למרות מפעל התורה המוני העצום, עדיין לא הצלחנו להוציא מקרבנו את אותם יחידי הסגולה גדולי התורה של הדור הבא. ולאחר מכן, הוא גם עשה הבחנה בין אותם בוגרי ישיבות ההסדר שהמשיכו בקריירה תורנית, וכידוע לכולנו זה המיעוט שבין הבוגרים, לבין אותם שלא ימשיכו. ואז הוא אומר עוד משפט אחד, ובזה אני אסיים את הציטוט ממנו, לעומת זאת מצבם של רוב רובם של הבוגרים, רוב רובם של הבוגרים שאינם ממשיכים בקריירה רבנית אינו כוורוד, קביעת העתים התורה לאחר שנות הלימודים בישיבה היא בעייתית, ופה יותר מה הסיבה לדבר הזה. ואני רוצה לומר את הדברים האלה מכיוון שאני חושב, אנחנו פה נמצאים בתוך הבית, ואני חושב שמדינת ישראל, ותכף אני אסביר למה, ועולם התורה ובכל הרעיון של לימוד התורה היה חסר הרבה מאוד דולי ישיבות ההסדר, אבל צריך לראות את הדברים בצורה גם קצת יותר מאוזנת. הזכיר הרב גיל קנט שאחד החידושים זה הזכיר ראש הישיבה שאחד החידושים זה שלא מגיעים לבית החולים בשבת עם עגלת הסוסה. אני מוכרח לומר שגם אצל החרדים, אני הייתי בשערי צדק, לא ראיתי את החרדים מגיעים עם עגלה עם סוסה, אז אני לא בטוח שזאת תרומתם דווקא לישיבות ההסדר. אבל על זה אפשר להתווכח. אני אומר יותר מזה, כאשר באים לבחון את השאלה הזאת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, נניח שחס וחלילה, כן, חס וחלילה לא היו ישיבות הסדר, כיצד הייתה כיצד היה נראה עולם התורה, כיצד הייתה נראית החברה הישראלית, כיצד הייתה נראית מדינת ישראל. זאת שאלה אחת. השאלה השנייה שאני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בכנות, זה מה אומר המושג הזה ישיבת הסדר לעולה החדש מאתיופיה שנאבק על פת לחם, לקיבוצניק מגבעת או מיפעת, האם בכלל הוא יודע מה זה, יש לו בכלל משמעות לגביו, אם תרצו בלשון התקשורת, למסעוד המשדרות, או לשופט בבית משפט מחוזי. מה אומר המושג הזה שישיבות ההסדר? אנחנו חיים בתוך עמנו וזה נורא נפלא, אני לא בטוח שרוב החברה הישראלית אפילו יודעת מה הן ישיבות ההסדר. נשמע לכם משונה, אבל אני מציע לכולכם לעשות סקר, כל אחד פה מאיפה שהוא מגיע, בהנחה שלא כולם מגיעים פה מאפרת או מרנן או מגבעת שמואל, תלכו במדינת ישראל, תשאלו מה ישיבות ההסדר, עדיין אנחנו לא ממלאים את כל מדינת ישראל. עכשיו אני רוצה לדבר דווקא על התרומה, ובכמה מילים לדבר גם על אולי על הדברים שעוד עדיין אתגרים. אז אני לא אחזור על הדברים שאמר גיגי לגבי התרומה של ישיבות ההסדר לעולם התורה, אבל אולי כמה נקודות שהוא לא הזכיר. קודם כל, ברמה הערכית, אני חושב שהרעיון הזה שיכולה להיות, יכול להיות אדם שהוא משלב גם תורה וגם צבא, גם חיי מעשה וגם לימוד תורה, יש בדרך כלל איזו דיכוטומיה, איזו שניות, או שאתה כאן או שאתה כאן. קודם כל, ברמה הערכית, אני חושב שישיבות ההסדר הביאו לעולם מציאות חדשה של תופעה שלא הייתה קיימת. זה ברמה הערכית. ברמה הכי בסיסית של לימוד תורה, כל היושבים כאן, אני מעריך שאם לא היו חס וחלילה ישיבות ההסדר, אז חלק אולי היו הולכים לישיבות גבוהות. אני מעריך עדיין, שוב, לא רק בישיבת הרציון, אלא ברוב ישיבות ההסדר. ואגב, אפרופו הגידול בישיבות, אז שהרב מדן למד בישיבה, שהרב גיגי למד בישיבה, אז היו 3 ישיבות הסדר, 4 ישיבות הסדר. כשאני למדתי כבר היו 8 ישיבות הסדר. היום אני ראיתי יש 68 ישיבות ההסדר. אז אם היינו רוצים להיות סינים, היינו אומרים שבישיבות הסדר קודם כל הורידו את שיעור האבטלה במדינת ישראל, כי כל איזה שנה נפתחות 3 ישיבות. והמספרים אגב מדברים על 8,000 תלמידים שמתוכם 5,400 בישיבות הסדר, במסלולי ההסדר. אז זה כמובן, אבל אני רוצה שהוא מדבר ערך שזה, תחשבו כמה שעות לימוד תורה, תכפילו את כל השעות שכל הלומדים האלה במשך השנים, כמה שעות של לימוד תורה נוספו לעם ישראל, למלא הישיבות, חלק מהאנשים לפחות לא היו יושבים ולומדים תורה, זה כמובן ערך בפני עצמו. הדבר השני זה באמת הסגנון, החל מאפילו מהדברים הטכניים, ישיבות ההסדר, תיכנסו לבית המדרש בישיבת הרציון, תיכנסו לבית המדרש בישיבת חברון, בישיבת פונביש, אפילו כלפי חוץ, כן, הכיסאות המסתובבים, אין לנו סטנדרים כמעט, לא רואים בית המדרש, אבל זה לא רק שינוי חיצוני, זה שינוי שכמובן יש בו, הוא מבטא רוח חדשה, סגנון חדש, הספרים על השולחנות, דבר שלנו נראה טבעי, כי אנחנו גדלנו עם זה, אבל שוב, מי שמכיר את עולם הישיבות, שלא של ישיבות ההסדר, יודע שהדבר הזה מבטא גם מהו. אחד הנושאים החשובים ביותר, הרב יגי נגע בו בקצה, ואני רוצה אולי בשתי מילים, לומר כמה מילים עליו, זה פתיחת השערים והחלונות החדשים. כן? אז לא רק השילוב בין תורה וצבא, או בין אקדמיה לתורה, והמהפכה הגדולה של לימוד אנשים, אלא גם כמובן נושא שאני חושב שהרב יואל בן נון אחד מאחרים לו, זה כל המהפכה של לימוד התנ"ך. שוב, מי שמכיר את עולם הישיבות המסורתי יודע שהנושא הזה לא קיים בו. אצלנו יש כבר, כן, 3 דורות, החל מהרב ברויר זכרו לברכה, כן, שהיה פה מחלוצי העניין הזה של הכנסת לימוד התנ"ך בישיבות, וכמובן רבי יואל בן נון והרב מדן, והכבר יש לנו כבר דור שלישי, אולי כבר דור רביעי, כן, ואתם מכירים את האנשים. בנושא של מחשבת ישראל, שוב, אז אם למדו, נגיד, אפילו ניקח ישיבה כמו מרכז הרב, אני לא מדבר על ישיבות, הישיבות חרדיות, אז אם למדו מחשב ישראל, אז למדו כוזרי, אולי למדו קצת הרב קוק, כן? אבל כמובן שישיבות ההסדר הביאו לעולם עולם שלם של מחשבת ישראל, כן? מהרב קוק ועד חבקוק אם תרצו, והרב סולובייצ'יק ועוד כהנה, כן? הרב שגר עצמו תוצר של ישיבות ההסדר, שאחר כך גם יצר תורה משלו. אני כבר לא מדבר על כל הנושא של החסידות, כן? לא בישיבות חסידיות, בישיבות ליטאיות, הדבר הזה לא קיים. כל התופעה הזאת זה שוב עולם שלם שנברא בזכותן של ישיבות ההסדר. דיבר ראש הישיבה הרב גיגי על החיבור בין התורה למדינה, כל הנושא של תיקחו את הכרחים של תחומים, חלק גדול מהנושאים שנדונים שם לא היו קיימים קודם, שוב תוצר של ישיבות ההסדר. וכאן אני רוצה לעבור בעצם לתרומה של הישיבות למדינת ישראל. הנושא הזה של התרומה של ישיבות ההסדר, שוב אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה היה קורה אם מלא היו ישיבות הסדר, ואיך הייתה נראית המדינה ואיך נראית היום. קודם כל, במשמעות הכי כואבת, כן, מספיק להיכנס כאן לישיבה ולראות את קיר האנשים שנפלו על הגנת העם, כן, חיילים של ישיבות הסדר, שכמובן קירות כאלה לא תמצאו בישיבות חרדיות כמעט, כן, אין דבר כזה. זה כמובן דבר כואב לדבר על המחיר הזה, אבל המחיר כמובן מבטא שוב שותפות ונשיאה בעול, ותכף נדבר גם על הצד הפחות חיובי של הדבר הזה. אבל זה אנשים בכל שדרות החברה הישראלית, החל משרים שהם בוגרי ישיבות הסדר ושופטים וחברי כנסת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ישיב ראש סיעת ש"ס בכנסת חלק עם הרב ברין חדר משותף בישיבת הר עציון. עם הרבי בטנק, זה לא ידעתי, אוקיי? כן, אנחנו מדברים על סיעת ש"ס. אני כבר לא מדבר על ראשי רשויות ועל אנשי אקדמיה ועל ריב ותנים ועוד ועוד כהנה. נושא חשוב נוסף שישיבות ההסדר תרמו למדינת ישראל, וגם אותו לפעמים אנחנו שוכחים, זה פשוט הקמת יישובים. כל מי שרואה את היישוב הפורח הזה שנקרא היום אלון שבות, יודע שהיישוב הזה קם מסביב לישיבה, וכיוצא בזה גם יישובים אחרים, וכל התנופה שקיימת היום בהרבה מערי הפיתוח במדינת ישראל, כן? אני רק נזכיר כמה שמות, כשמות קוד, שוב, בצורה מברקית, כן? אז נזכיר את ירוחם, או את ישיבת הסדר בקריית שמונה, או באקור, בסדרות, או בנתיבות, ועוד כהנה וכהנה. אפשר לדבר שוב על מהפכה שלמה שיצאה בחברה המקומית. כמובן, אחר כך, בעקבות הישיבה, הגיעו גם חלק מהבוגרים, נשארו באותם יישובים, ותמונה. הזכיר הרב גיגי את התרומה של הישיבה לחינוך בחול, אבל אני רוצה להזכיר דבר שהוא לא פחות חשוב בעיניי. יושבים פה כמה נציגים שלו מבני הדור הוותיק של הישיבה, קליטת העלייה. תסתכלו, חלק הרמים של הישיבה היום הם אנשים שהגיעו בעצם בתור בוגרי חול. אני עוד זוכר, אחד מהם יושב בבית המדרש בשעה אחת בלילה עם הרגליים על השולחן, אני לא אסגיר מי זה, והיום הוא רם בישיבה ומרביץ תורה לרבים, ושוב בזכות הישיבה הוא הגיע לארץ, המשך שחרת, והיה נשאר בארצות הברית ואולי משתלב שם באיזה מקום. אז זה כמובן נושא. דיבר ראש הישיבה רב גיגי על הרבנות. פה אני רוצה לומר, אמנם בקיבוצים יש תרומה נכבדה של ישיבות ההסדר, מקום שהרבה פחות מורגש, וצריך לומר את זה שוב, אנחנו שומעים את עצמנו במה עוד ישיבות ההסדר צריכות לתרום את החברה הישראלית, זה כל הנושא של הרבנות, לא בקיבוצים ובמושבים או ביישובים ביהודה ושומרון, אלא ברבנויות הערים, נושא שהוזנח במשך שנים. אז יש לנו, כן, הרב של הפולה הוא בוגר של הישיבה, והרב של שואם היה רם בישיבת הסדר, אז נגיד שזה הולך, אפשר לשייך אותו למפעל הזה. כן, ועדיין אני אומר, כשאתה מסתכל שיש לך 200 רבני ערים או 150 רבני ערים, אז אתה מדבר על אחד, שניים, כבר אמרנו, זה פחות למה שיש. אותו דבר גם בעולם הדיינות, עדיין יש לנו מלאכה גדולה לעשות, למרות שגם שם כמובן יש תרומה. נושא נוסף, רק אני אזכיר שוב בשורה אחת, כל הנושא של הספרות, מה שנקרא ספרות, שיצא מבית המדרש ישיבות ההסדר. ספרות כזאת, שוב, היא לא מיוחדת רק לישיבות ההסדר, יצא בדורות קודמים, הישיבות האלה תאיות, כן, גם ביאליק למד בבולוז'ין, להבדיל אלף אלפי הבדלות, וסופרים אחרים, אבל שוב נוצרה, הרב סבתו זו דוגמה אחת, אבל לא רק הרב סבתו, יש שורה שלמה גם של תלמידים, וממשיכים כבר דור שני ודור שלישי, נושא שוב שעלה מתוך ישיבות ההסדר. אז זה לגבי התרומה, אם מסתכלים על התרומה של ישיבות ההסדר לחברה הישראלית. כמובן, תמיד צריך לשאול את עצמנו מה היה קורה אילו, כן? האם מלא ישיבות ההסדר, התופעות האלה לא היו קיימות, אז אני משער שחלק מהם לא היו קיימות בכלל, וחלק אולי היו קיימות, אבל במידה פחותה. מכאן אני רוצה להשלים את דבריי ולסגור את המעגל, ופה לדבר קצת אולי על הדברים שאנחנו צריכים עדיין לשפר. אז קודם כל, תחושה שלפעמים אני כואב אותה שוב, כואב אותה לא בגללי, אלא גם בגלל בעקבות חינוך שוב שקיבלתי פה, אני לא בטוח שהיא קיימת בישיבות אחרות, וזו התחושה של היהירות דווקא. כן, שאנחנו יותר טובים מאחרים, ולכן אנחנו יכולים לשרת רק 18 חודשים, ושאנחנו יותר טובים מאחרים, ולכן אנחנו יכולים ללכת ליחידות מסוימות. התחושה הזאת לפעמים שוב מלווה חלק מהבוגרים של ישיבות ההסדר, או מהתלמידים של ישיבות ההסדר, וכמובן זו תחושה שכמו בכל דבר טוב, גם אם היא נכונה ומוצדקת, ואני לא אומר שלא, אבל קצת ענווה בוודאי וצניות לא יזיקו. הדבר השני זה כמובן הנושא של קידוש השם מול חילול השם. מצד אחד קידוש השם, הנה תראו, כן, אדם שיכול להיות תלמיד חכם וגדול בתורה ובקי בכל חלקי התורה, בתורה ובתנך ובמחשבת ישראל, ויחד עם זאת לשאת בעול. אבל הקריאה הזאת שאנחנו שומעים אותה בשנים האחרונות הולכת ומתעצמת, ולכן גם השינויים שחלו גם במערכת ישיבת ההסדר, כולל, אני יודע שחלק מהם חלחלו גם כאן לישיבה והם הולכים רק ומתרחבים, זה כל הנושא של הנשיאה בנטל בצורה שוויונית. למה אתה תשרת שנה וחצי ומישהו אחר ישרת שלוש שנים, או הוא ילך לקצונה ואתה תחזור לישיבה? אתה תהיה ביחידה מיוחדת, דבר שכבר היום לא קיים בזמנו, כן? כולם היו ביחידות מגודרות בחורי ישיבות ההסדר. אז שוב, התביעה הזאת היא תביעה שעומדת כלפינו מהחברה הישראלית, צריך לזכור אותה. גם אם היא לא מוצדקת, עניינית ומהותית, אתה יכול לדבר על איכות ולא על כמות ועל זמן, אבל שוב, מבחינת המימד של התדמית שהדבר הזה יוצא, אנחנו צריכים להיות ערים לדבר הזה. הדבר הנוסף, ואני מגיע ממש לסיום, זה, כפי שאמרתי, ההתערות וההתנחלות בלבבות, אם נרצה, של החברה הישראלית. אז שוב, אני אומר, יש מקומות שבוודאי, בלבדים של החברה הישראלית, באליטו של החברה הישראלית, תלמידי ישיבות ההסדר, בוגרי ישיבות ההסדר, בוודאי יתערו. אני חושב שעדיין, עם כל מפעלי החסד הגדולים והעצומים, והרבצת התורה, עדיין יש חלקים רחבים מאוד בחברה הישראלית, שלא הצלחנו להתערות בתוכם, וזו משימה שמונחת לפתחה של הציונות הדתית בכלל. על ישיבות ההסדר, דווקא בגלל המשקל הסגולי שלהן היו צריכים לעשות יותר מאמצים בכיוון הזה. והכיוון האחרון זה באמת הכיוון שהרב עמיטל הזכיר אותו בפעם, ותכף אני אסיר לנו של רב ליכטנשטיין, וזה השלב שלאחר הישיבה. אותם אנשים שנשארים בישיבה כרמים, כמחנכים, כמורים אולי במכללת הרצוג ובקשרים אחרים, אז יכול להיות שהם ממשיכים לחיות בעולם התורה. חלק מהבוגרים של ישיבות ההסדר, וצריך לומר את זה מיד על הלב, לא כולם כמובן, כפי שהזכיר רב גיגי, יש רמות שונות של לימוד תורה, בוודאי שיש דף יומי ודברים מהסוג הזה, ועדיין ההתנתקות מבית מדרש לפעמים מביאה את ההתנתקות גם גדולה, ואני אומר שוב, כל אחד בלי לקטרק חס וחלילה, אבל צריך להכיר בדבר הזה. אנחנו רואים שיעורים של דף יומי בכל הארץ, אז כשאתה הולך בבני ברק או בירושלים ובריכוזים חרדיים, אז אתה רואה מאות אנשים בריכוזים שבהם יש בוגרי ישיבות הסדר, יש מספרים יותר קטנים, יש חס וחלילה, אני לא אומר שאין, אבל צריך להיות מהירים לזה. והנקודה האחרונה הזאת, התפילה, ופה אני רוצה לקרוא לכם קטע מדברים שכתב הרב ליכטנשטיין, לא שזה לא קורה בנגזרים אחרים של החברה הישראלית, אבל אמר את זה הרב ליכטנשטיין, כי בדל לכם העוקב שקדוש ברוך הוא ישלוח לרפואה שלמה, אמר את הדברים האלה, אני חושב, מתוך היכרות, הוא מכיר את הציבור שלנו, ובמאמר שהוא פרסם לפני כמה שנים, הוא אמר, אני אומר את הדברים מתוך כאב לב, אני מצטט, אין זה סוד ועיד כל אחד על עצמו, שבבית כנסת ממוצע בציבור שלנו, והוא התכוון לציבור הזה של התלמידים, כשהם עוזבים את הישיבה, ניתן לחוש רדידות ושטחיות במקום העומק והעוצמה המתבקשים. בפיוט הנאמר בתפילת יום הכיפורים, אנו אומרים, יהי רצון מלפניך שומע הכל בחיות, שתשים דימותינו בנודך להיות, וחשבתי לא אחת שבבית כנסת ממוצע של הציבור שלנו אין כלל צורך בנוד, די יהיה בצנצנת קטנה, אולי קרוס גם כן תספיק. אז הוא כתב את זה, כן, את הדברים האלה מנעמת ליבו. אני חושב שהדברים האלה אבל מבטאים שוב את אותו אולי שבר או פער של אנשים שמצאים בתוך עולם הישיבה, אנשים שמצאים בחוץ לעולם הישיבה. סיכומם של דברים, כפי שאמרתי, ישיבות ההסדר, אם מלא הם היו קיימות, היו צריכים להמציא אותם, הזכויות שלהם רבות מספור, אבל עם יד על הלב אנחנו צריכים לראות גם את אותם דברים שאנחנו צריכים עדיין לתקן ולהשתפר בהם, ולומר במילים פשוטות, כן, יחד עם השמיעת קול בכיו של תינוק, אנחנו צריכים גם להסתכל ולשמוע את קול הבכי של הציבור שלנו ולעשות את תיקונו.
תודה אביעד, שכדרכך בקודש החכמת אותנו. אני מבקש להזמין את הרב יואל בן נון, אבל לפני כן אני רוצה לומר משהו. איך אני אגיד את זה? יש בעיה עם הרב יואל בן נון. קודם כל.
רגע, אני רוצה להסביר.
אני לא מכיר הרבה אנשים שכמעט על כל נושא רציני בעולם יכולים לדבר ולא להפסיק ולומר דברי טעם. אני לא מכיר חוץ מהרב יואל, בוודאי על נושא ישיבות ההסדר ועל עולם התורה שלנו, הרב יואל יכול לדבר 3 שעות ויהיה מה לשמוע ויהיו דברים חדשים ומעניינים. אני מבקש מהרב יואל את חוכמת הקיצור ואת מידת הקיצור, לדבר רבע שעה על נושא שאנחנו דיברנו בטלפון, שקשור בעיקר לשילוב, למהות השילוב בין תורה וצבא. אני מבין שדרך המיוחדת שאתה תדבר עליה בנושא הזה, וכהקדמה, בכל זאת אני מנחה, לא אדבר משלי, אני רוצה לקרוא כמה שורות ממאמרו המונומנטלי הפרוגרמטי של הרב ליכטנשטיין, זו תורת ההסדר. רבנו הגדול כותב כך: דומני שהקושי החריף ביותר מתייחס לא להיבטים המעשיים של פיצול מאמץ ולא להתמודדות עם סכנת השפעות שליליות. הוא מתייחס לעצם מהות ההסדר, לקיום איזון עדין, מוסרי ואידיאולוגי כאחד בין שני מרכיביו. המדובר באימות אהבות, לא רק של מלאכות. במישור אחד אין זו אלא בעיית הציונות הדתית ביתר חריפות. הרי שמצד אחד ישיבת הסדר חותרת להביא נאמנות עמוקה למדינת ישראל, ואילו מצד שני משרישה תפיסות וערכים רוחניים האמורים לשמש בסיס לביקורת נוקבת ויסודית של מדינה וחברה נותר אחרי חילוניות. אך הבעיה מקבלת מימד נוסף כשנאמנות זו כוללת את הנכונות להילחם ולמות. יתרה מזו, היא מעוררת במפלס שני מכלול בעיות הקשורות ספציפית בתלמיד חייל כשלעצמו. מצד אחד, ככל ישיבה, ישיבת הסדר מתאמצת להקנות אהבת תורה מקיפה ועמוקה כדי הפיכת הניתוק הממושך ממנה לחאוב, והיא דורשת ניתוק הזה. ומאידך, היא דוגלת בשירות לאומי גם במחירי עתת, אפילו צמצום ההתפתחות האישית. ואף על פי כן, פוקדת על תמידיה לשרת די פחות מה מתאם במגזרים אחרים. הספירות המדומות האלה, ואינן לגמרי מדומות, הן פרי מאמץ יסודי להשלים בין חיובים ותביעות סותרים על ידי השכנת איזון מסוים. רב יואל, בבקשה.
שלום עליכם. בפגישתי הראשונה עם הרב עמיטל, שלא ידעתי כלל עליו דבר לפני כן, אמר לי חנן פורת ז"ל בישיבת מרכז הרב, יש לנו סוף סוף מועמד לראשות הישיבה, חיפשנו עד כלות, ואפשר להרחיב על זה. אמר לי, הוא הבטיח לי תשובה, תיסע אליו ביום רביעי לחוף שחל 21 למטה ותשמע את תשובתו. פגישתי הראשונה בביתו בחדר הספרים, מי שמכיר, עם המקטרת ביד. לא שמעתי דברים שבישיבת מרכז הרב לא שמעתי. מורי ורבי הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, אהב עד מאוד גם תורה וגם צבא וגם תורה וגם מדינה וגם תורה וגם עם ישראל, אבל הוא התנגד לשילוב הזה. שיבה לחוד, צבא לחוד. והנה ישבתי לפני הרב עמיטל והוא אמר לי את זאת תורת ההסדר בסגנון עמיטלי. יש גמרא בחגיגה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מתואר בצורות שונות. במקום אחד הוא מתואר בתורה כישם איש מלחמה, ובמקום אחר, בדניאל, הוא מתואר כזקן. ואומרת הגמרא הזה, אין נאה במלחמה מבחור, אין נאה בישיבה מזקן. אמר לי הרב עמיטל, למה הם אומרים בחור ישיבה? הם זה עולם ישיבות. צריך לומר, לפי הגמרא, צריך לומר בחור מלחמה. וזקן ישיבה. הייתי בהלם. לא שמעתי דבר כזה במרכז, וגם אי אפשר שישמע. לא במרכז, לא בהרמור, לא בכל השלוחות. זה בלתי אפשרי. במילים הפשוטות האלה, בציטוט גמרא, אמר הרב עמיטל את המילים שאחר כך קראו לכותרת הזאת הסדר לכתחילה. למה הוא אמר את זה? כי ישיבת ההסדר שתפסה את המקום, את הבמה המרכזית, אז הייתה ישיבת קרם ביבנה, ושם היה הסדר בדיעבד. באופן מוצהר הסדר בדיעבד. ככה הגדיר את זה ראש הישיבה. הרגות וזכר צדיק לברכה, כך הוא הגדיר את זה. הוא בא מעולם ישיבות חרדי, הוא נשלח על ידי חזון איש, הוא הקים הסדר בדיעבד לבחורים שאחרת לא ילמדו תורה. והרב עמיטל אמר לי, והרב צבי יהודה אמר, זה וזה, לא מחובר. מי שרוצה ללכת לשרת, בבקשה. הרב עמיטל אמר לי, בחור מלחמה. הגמרא אומרת, בחור מלחמה, אין נאה במלחמה מבחור. הבנתי מיד למה הוא מתכוון, הבנתי את ההבדל, הבנתי שאני הולך פה מישיבת מרכז רב לבנות משהו אחר. עכשיו לימים למדתי שבישיבת הדרום כבר היה משהו קדם הסדר, בעיקר למורים, אבל הרב עמיטל היה שם. אבל התפיסה הזאת לא הייתה עד הקמת ישיבת הר עציון, ולכן צריך להבחין בין תפיסת הסדר בדיעבד לבין תפיסת הסדר לכתחילה, כי אין נאה במלחמה מבחור, תפיסה של הרב עמיטל, ואז אתה באמת חייב תשובה לשאלה, למה לשרת פחות מכלל הבחורים במדינת ישראל? הסדר בדיעבד עושים טובה שלוקחים בחורים ובכל זאת נותנים אותם לצבא, גם לצבא, גם לשרת. אבל הסדר לכתחילה, אז רגע, אז למה לא שירות מלא? מול הבעיה הזאת הרב עמיטל התמודד, ובצדק הוא הגדיר את הפתרון באופן כזה. הוא אמר לי, ההסדר חייב להיות לתפוס מקום חשוב בצבא מבחינת הראייה של הצבא. צהל צריך לראות בזה תרומה חשובה. לא רק אנחנו ננצל את הצבא, הצבא ינצל אותנו, הוא יראה בזה משימה, משהו שתורם לו. עצם הקמת ישיבת הר עציון כבר הייתה דבר כזה. משה דיין בזמנו אמר למושקו, ישיבת הסדר מצוין, זה יביא לנו עוד כוח צבאי בגוש עציון, במצב שהיה אז, שהיה ממש התחלה של שליטה בהר חברון, ועוד לא היו עוד לא היו סיכונים של היום, אבל גם לא היו הכוחות של היום. אז משה דיין אמר, אבל יש לי תנאי, הם ילכו לטירונות לפני שיגיעו לגוש עציון. במחזורים הראשונים הלכו לטירונות כצעד ראשון. היינו מלאי חששות, בדיעבד התברר שזאת הייתה הצלחה מטורפת. אני כמדריך בישיבה מהרגע הראשון, היינו פטורים מבעיות משמעת. היינו פטורים מכל התסבוכות של חבר'ה שבאים מתיכון עם כל הבלבולים שלהם. הטירונות מחקה את הכל. החבר'ה באו מהטירונות, הם רצו מהמיטה לתפילה, הם רצו ללימודים, אף פעם לא איחרו. המחזור הראשון והמחזורים שבאו אחריו הכניסו אווירה שעד היום היא קיימת בישיבת הר עציון, לפי מה שאני מתבונן מדי פעם. כמעט אין מה להתעסק עם כל מיני בעיות. מסוג שרווח במקומות אחרים. וזאת הייתה דרישה של המערכת הביטחונית שהלכו קודם לטירונות. אני זוכר בחור אחד לא חשוב, פה, זה כבר היה פה בלון שאמר לחבר שלו, חבר שלו אמר לו בבית המדרש, have a good trip. ושמענו את זה, וסיפרנו הרב עמיטל, והרב עמיטל העיף אותו. אבל מה זה העיף אותו? בטקס רב רושם, לא היה מוכן לשמוע שום דבר. בכמה מקרים כשהוא העיף בחור, אני זוכר שהוא אמר, אז מה? אז הוא ילך לצבא. זה לא הצבא הרוסי, זה לא צבא הצאר. בזה הוא התייחס לזה שפטור משירות צבאי, ההיסטוריה שלו מתחילה מול הצבא הרוסי בכלל. אנחנו מדברים בצבא ישראל, במדינת ישראל. אני זוכר ראש ישיבה ששמע אותו כאן בימי עיון ולקראת גיוס, היה בהלם. אבל מיטל, אתה לא פוחד שהוא יתקלקל? זה צבא ישראל. אז הגישה הזאת של הרב עמיטל הביאה לזה שבמחזורים הראשונים היו ימי עיון לקראת גיוס ואחרי זה טירונות. ובאחד מימי העיון האלה היה הקטע הזה, זה לא אותו בחור שסיפרתי קודם, זה בחור שהתברבר, אחר, אני יודע, אני זוכר את הפרטים המדויקים, אבל הרב עמיטל העיף אותו. הוא אמר שרצה להזמן. המשבר הראשון הכבד של המחזור הראשון, מחזור א', היה כאשר עשו להם הסבה לשריון. הם כבר עשו טירונות חי"ר. לעשות טירונות חי"ר, גם אז, גם עכשיו, טירונות חי"ר, חי"ר בכל זאת, יחידות חי"ר מובחרות וזה, זה נחשב ברמה יותר גבוהה. פתאום עשו להם הסבה לשריון. שם הייתי צריך לבלות הרבה שעות של שיחות משבר עם חבר'ה שהיו ממש, זה שבר אותם. זה שבר את הגאווה הפנימית הזאת של חייל הסדרניק ביחידות חי"ר מובחרות. למה זה קרה? כי צהל ביקש, כי הוא רצה בעזרת הצעירים האלה משיבות הסדר להרים את רמה של יחידות השריון. זה היה עוד קודם, שלמה, זה היה קודם. צהל כבר ראה את זה קודם, אחר כך זה התעצם. צהל כבר ראה את הבעיה קודם. והרב עמיטל אמר, אנחנו צריכים להיות קשובים לצורכי הצבא. אנחנו צריכים שהצבא יראה במפעל הזה משהו שתורם לו תרומה חשובה. אסור לנו להיות רקחות וטבחות לשונו של הרב עמיטל. רקחות וטבחות, תחפשו מה המושג הזה אומר. אז בדרך הזאת הרב עמיטל הנהיג את הדברים האלה, הנהיג את ההסדר, ועכשיו אני רוצה לומר שני דברים על המגבלות והבעיות של ההסדר. הבעיה העיקרית של ההסדר בציבור הישראלי התחוללה כאשר הוקמו המכינות. כי המכינות פרצו דרך אלטרנטיבית, נתנו פתרון להמוני צעירים שרצו קצת לימוד תורה כדי לחזק את הזהות הדתית, ותרמו לצבא קצינים. וישיבות ההסדר התקשו ומתקשות להתמודד. מול התרומה של המכינות לצה"ל, שירות מלא וקצונה ובתפקידי פיקוד, פתאום ההסדר מצא את עצמו קצת בפינה. וזה המשבר שמביא לכל הניסיונות שנעשים פה, ברוך השם שהם נעשים, וברוך השם שהם נעשים פה, כדי לפתור את הבעיה הזאת, להתמודד איתה, ליצור התאמות כאלה שיחזירו את ההסדר למקום תפארת. תראו, בתקופת מלחמת יום הכיפורים, החברה הישראלית כן ידעה מה זה ישיבות הסדר. היו על זה כתבות בעיתונות, צילמו חיילים, דיברו, רעיונות, הייתה התלהבות עצומה, כי מול העולם החרדי, זה היה כמו גשם על ארץ עייפה, אחרי הרבה זמן של בצורת. אבל בשנים האחרונות, וזה לא שנים בודדות כבר, זה כבר 30 שנה בערך, אולי משהו כזה, זה נדחק. וכאן יש התמודדות חשובה, וצריך לחשוב היטב איך מתמודדים, לפחות פה ברוחו של הרב עמיטל, כן חושבים. הדבר השני הוא עולם התורה החרדי. זה הוזכר, אני גומר, זה כבר הוזכר כאן. אני רוצה לומר דבר אחד בחדות. אין גדולי תורה מהסגנון של רב שלמה זלמן אוירבך והרב עובדיה. אין גם בעולם החרדי. פשוט אין. מי שיראה לי, שיראו לי את הספרים, שיראו לי את היצירה הענקית, פשוט אין. למה? נושא למחקר. זה לא קשור בשאלה הסדר או לא הסדר. אני את כל רגשי הנחיתות שלי כביכול, שלא היו לי אף פעם, מול עולם התורה החרדי, אני אישית בנסיעות ברכבת מירושלים לחיפה, כשהייתי תלמיד בישיבת מרכז הרב, למדתי ואז למדו בכל הישיבות את אותה מסכת. אני לא יודע פחות מהם. אני בדרך כלל באתי לנסיעה הזאת, תפסתי חבר'ה פה, שם, שאלתי אותם קושיות על תוספות, על ראשונים. הם לא ידעו יותר ממני, הם ידעו פחות ממני. ויצאתי מכל רגשי נחיתות. אין סיבה לרגשי נחיתות. הסיבה שעולם התורה החרדי שם מחיצה בינו לבין כל מה שקורה כאן, זה מפני שאנחנו איום עליו. איום קיומי. כי אם אפשר להשיג את מה שמשיגים בישיבות לידאיות טובות וחשובות ברמת התורה, ויחד עם זה גם לשרת, אז יש סימן שאלה קיומי על כל תפיסת העולם. ואם אפשר ללמוד תנ"ך וללמוד מחשבת ישראל, מה שקוראים לימודי אמונה ואמונות ודעות, וללמוד פרקים שלמים וחלקים שלמים של תורה שלא למדו מאות שנים, וגם להיות תלמידי חכמים מבינים ויודעים בהלכה ופוסקים בהלכה לא פחות מאשר בעולם מה שקרוי עולם התורה, אז יש איום קיומי. ועם זה צריך להתמודד, וזה הרבה יותר קשה מאשר לפתור את בעיית ההסדר, כי יש שם איום קיומי. שאלה אם אנחנו לוקחים על עצמנו את המשימה להתמודד עם האיום הקיומי הזה, קודם כל על ידי מפגשים, על ידי שיח, על ידי... צריך לפרוץ את הדרך הזאת. אני מאמין שאפשר, אבל בינתיים הם לא רוצים ואנחנו מבטרים, ויש לזה מחירים לא קטנים בכלל. אז ניסחתי כמו שאני מבין את המשימות שעומדות לפנינו, והזכרתי מהרב עמיטל כמה וכמה דברים שנותנים כיוון מחשבה במיוחד בישיבת הר עציון.
תודה רבה לרב יואל. באמת, כמי שהיה ממניחי היסודות הראשונים ומלווה את הישיבה מאז ועדנה, וגם על מידת גבורת הצמצום, אני רוצה מתכבד גם להציג את הדובר האחרון, שבאמת הגיע ככה מכמה עשרות קילומטרים רחוק מכאן, ועוד צריך לחזור לירושלים, ידידינו מייקל אייזנברג, שגם למד בישיבה וגם מלווה את הישיבה בדרכה, בליווי אוהד מזמנו ומעונו, ומחכים אותנו בתחושה שאנחנו לא לבד בעולם. אני רק, מייקל עוסק בהייטק, אני לא אפרט, אני רק רוצה להעביר לידיעתכם מישהו שיסב את תשומת לבי, ואני מניח שאתה יודע את זה מייקל, שבעיתון שנקרא Popular Mechanics, נכתב, אומרים שזה עיתון חשוב, לא בארץ ישראל אלא בעולם, שם נכתב שידידינו מייקל אייזנברג הוא בין 12 האנשים החשובים בעולם ההייטק שלא שמענו הם. אז עכשיו אנחנו כבר שמענו, אז נשארו רק 11. בבקשה מייקל.
ערב טוב, לילה טוב. האמת, אני יש לי רגשי נחיתות להיות פה. למדתי אצל שלושת הרבנים הנמצאים פה בקדמת השולחן, ועם אביעד הכהן מתייעץ כל הזמן ולומד ממנו. לכן הופתעתי כשהזמינו אותי לדבר פה ערב, אבל כשישבתי פה הבנתי סוף סוף למה הזמינו אותי. תמיד, מאז שאני תלמיד בישיבת הר ציון, צריך דובר אחד עם מבטא אמריקאי. אז היה הרב עמיטל בר ליכטנשטיין בזמני, ואחר כך, אז אני בא לייצג פה את המבטא האמריקאי. אני בחוצפה רוצה, מה שלום רמושה? רוצה לדבר על לא הסדר לכתחילה בדיעבד, לא הסדר מול מכינות. הבן שלי לומד במכינה עכשיו, אז אני קצת יודע להכיר את הדבר הזה שנקרא מכינה עכשיו, אלא הגישה התורנית שאני חוויתי פה ושאני מאמין, היות ואני מגיע פה לא מעט, שעדיין קיימת פה, והיא הרוח של הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, שלדעתי פועמים פה בבית המדרש ובישיבה. ואני רוצה לקחת את זה קצת יותר לטווח ארוך בחיים, מהחמש, שש, שבע, שמונה שנים שתלמדו פה בישיבה. תשע אולי. היום, כשאני נפגש עם נוער, בני ישיבה, לרוב העומק של בני הישיבה, ולא רק בציונות הדתית, אלא גם בחברה החרדית, היא לצערי די רדודה. הלימוד שקורה ברוב המוסדות שאתם מכירים, אולי הייתם שם בשבושים, היא לימוד כיתתי שלא שונה בהרבה מה שלומדים בתיכון, היא לא מעמיקה בסוגיות, והיא לא תופסת את העולם כמות שהיא, וזה עולם מאוד מורכב. ולצערי בשבילכם עולם הולך ונהיה יותר מורכב, לא פחות מורכב. וכשגדלנו כולנו, ההורים שלנו הסבירו לנו הרבה בשחור לבן, העולם אינו כך. היא מורכבת מהרבה סוגי אנשים, מהרבה סוגי דעות. כשדיברתי הרב משה ביום שלישי על הפנה, זאת אומרת, אתה קצת מייצג את התל אביבי, כי אני עובד שם, לא גר שם. העולם מורכב מתל אביב, הוא מורכב מבני ברק, הוא מורכב מקליפורניה ואפריקה ועוד כל מיני מקומות בעולם. המורכבות הזאת היא חלק מנחלתנו, חלק מההווי האנושי. אבל כשאתה לומד בישיבה ומסבירים לך שבוא תיקח ספר, הנה הפתרון, פעם רב עמיטל היה קורא לזה קיצור שולחן ערוך, כן? וזה הפתרון, והוא מאוד פשוט, והנה תפתח ספר, תקרא וככה, העולם לא עובד ככה. אני רוצה לצטט בשנייה משקיע דגור בשם הווארד מרקס. מישהו פה מכיר מי זה הווארד מרקס? יפה. הווארד מרקס מדבר על מונח שנקרא באנגלית second level thinking, שזה חשיבה בדרגה שנייה. מה זאת אומרת? ניקח דוגמה מעולם הפיננסי היום. למי שלא יודע, מטבע האירו ירד היום ב-1.5%, זה הרבה למטבע. והוא ירד לכאורה כי בשוויצריה החליטו, מה שנקרא באנגלית, to break the peg, להוריד את הערך של המטבע מתחת ל-1. ואתה אומר, למה אני לא חשבתי לסחור ביורו בשורט ולעשות את זה? כי רוב האנשים כשמסתכלים על דבר כזה שקורה בשוויץ לאחרונה, שזה כזה סטגנציה בשוויץ, אף אחד לא חושב הלאה מה תהיה התגובה המשנית של אותו דבר. עכשיו כשלומדים בישיבה, רוב הישיבות היום, והפתרונות הן פתרונות קיצור שולחן ערוך, נלמד קצת חומש, רש"י וכן הלאה, אפילו נלמד גמרא, רש"י תוספות, זה לא פותח חשיבה של מורכבות. מה שאני יכול להגיד לכם, אני מקווה שאתם עוברים אותם חוויה פה בישיבה או בישיבת הסדר, בישיבה שלו כאחת את סוגיות או הוויות של הבית הרבה והראשונים והאחרונים, ומאתגרת את כל הנסיבות עם כל הדבר הזה. החינוך הזה של חשיבה למורכבות, לחיפוש אחרי השורשים של הבעיה, הבעיה שנראית לעינינו איננה הבעיה האמיתית, תמיד מסתתר מאחוריה סיבה, סיבתיות נוספת שעומדת מאחורה. החיפוש הזה לומדים רק בישיבה שלוקחת את התורה שלה ברצינות, ברצינות רבה, וגם לוקחת את כל המרחב של התורה. יש הרבה, דיבר הרב יואל על זה, עכשיו, לימודי אמונה. אני חייב להגיד שעד שלא שמעתי את הרב יואל אומר אמונות, וזה עוד לא הבנתי מה זה לימודי אמונה. כן, זה אמרתם משהו. כן, תרגו שלא, הם לא אומרים את זה, אני לא הבנתי את זה.
או אמונה או
מחשבת
ישראל.
בלי חלילה לזלזל בלימודי אמונה. הדבר החשוב בדברים האלה, לטעמי לפחות, הוא מונח מאוד מאוד פשוט שהוא לא מוזכר כל כך הרבה, וזה יראת שמיים. יש הרבה לומדים הלכות ספציפיות מסוימות, הופכים להיות אוטומטונים של שולחן ערוך ומצטטי הרב קוק בפסקאות. פה אפשר לומר הרב? היום אומרים הרב זה הרב סולובייצ'ה או הרב קוק פה? אז ציטוטים מרב קוק, זה אמונה. אבל עומק של יראת שמיים, הדחילו והרחימו של הבחור ישיבה שהולך לעולם המורכב אחר כך, הוא לא דבר שאפשר לא לצטט אותו, לא לעשות אותו בפואמה, בשיר. הוא הסתכלות על המבות של החיים, אבל שיונקת את שורשיה מיראת שמיים מאוד מאוד בסיסית. אין יום כשאתה יוצא מכותלי בית המדרש לעולם המורכב, שאני חייב לומר שהיראת שמיים לא מאותגרת. זה העולם. הוא מורכב, הוא מורכב מהרבה אנשים. רוב האנשים שאתה פוגש הם לא אנשים מאמינים. וללמוד אמונה ולא להבין את השורש, את השורשיות של הבעיות וההשתלשלות, גם של ההלכה, גם של עם ישראל לדורותיה, משאירה אותך בקרקע מאוד 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 רדודה. ושני הדברים האלה, כשאני מסתכל אחורה על השנים, אומרים שהפנל הוא הישיבת הסדר, לא בישיבת הסדר, אלא עמוק בסוגיות שמתחילות מהשורש, מהחומש, עוברים דרך תורה של בעל פה ראשונים, ודרך הסיבות והרעיונות שעומדים מאחורי אותן התלבטויות, היא הכנה קריטית לחיים בחוץ, קריטית. וכשאתה מאתגר ואתה מסתכל, הרב עמיטל תמיד אמר שצריך לאתגר את המוח בלימוד תורני בדיוק כמו שמאתגרים אותו באוניברסיטה. וזה מאוד נכון גם כן, אבל צריך לקחת את אותו מוח עם היראת שמיים שבוערת בלב ולהביא אותו לאוניברסיטה ולעסק ולאתגרים שבאים אחר כך. התורה היא תורת חיים, והחיים הם מורכבים. ולכן אם אתם לא תעמיקו פה בשנים האלו, כי הם לא חוזרים. אגב, דבר אחד, אני לצערי לא נמצא פה כל הזמן, למי שימצא את עצמו בחוץ, בעולם הכלכלי, בעולם הרפואי, בעולם המשפטי, וכל מה שתעשו אחר כך, לצערי השנים האלה, 3-4-5 שנים האלה של הלימוד האינטנסיבי, לא חוזרים. זה לא אומר שלא צריך ללמוד כל יום, זה בוודאי צריך, צריך לבוא איתים כל יום, אבל הלימוד האינטנסיבי הזה לא חוזר. ולכן, פה, אני לא יכול לדבר ישירות הסדר אחרות, לא למדתי שם, ולא במכינות, כי אני גם לא למדתי שם. אבל פה לפחות, ואני חוזר פה לפה גם פה, תיקחו איתכם, תספרו לחברים גם כן, שהלימוד העמוק הזה, הלימוד שמתמצא בתורה שבעל פה, בבעיות דאביי ורבה, שמאתגרת את התוספות, שואלת רש"י נכנס לחדר ומאתגר גם אותו, שואלת את כל השאלות הרלוונטיות ממקום של יראת שמיים ולא חלילה מזלזול, ובונה עולם דתי מורכב, לטעמי לפחות, אני יכול לדבר רק על עצמי, הוא ההכנה הכי טובה שיש לחיים בחוץ. רוב החיים הוא בחוץ של הישיבה. אז תנצלו את הזמן פה, אני מתחנן בפניכם, תנצלו את הזמן פה. ואני אוסיף עוד דבר אחד. יש לי עוד דקה? אני אוסיף עוד דבר אחד. יש פה דבר מתאים. פה, בחברה הזאת, יש רשת חברתית, שנקרא בוגרי ישיבת הר עציון. אני פוגש אותם במניינים בתל אביב למינכה, הם באים מחברות עורכי דין, הם באים מבנק לאומי שנמצא בסביבה. ממש כל יום בדרך למינכה, תראי איזה בית כנסת ספרדי אתה מוצא שם, באשכנזים אין מניינים. אתה פוגש בוגרים של ישיבת הר עציון. הוא מנהל את תחום הסיכונים בבנק לאומי, זה שותף בפירמת עורכי דין גורניצקי לצד, וכן הלאה. אחד הדברים שאני מבין במבט לאחור, הוא שיש פה חינוך למנהיגות בעם ישראל. ואם אתה רוצה להיות מנהיג, אסור לך להיות רדוד, יש לנו מספיק כאלה. ולכן, המנהיגות אמיתית שורשית היא מנהיגות שנובעת מלימוד עמוק. יש לי חבר, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל יש לי חבר שכשהתחילו השיחות הפעם, מי יודע מה, בין הבית היהודי לבין תקומה, כן, כן יהיה מזוג, לא יהיה מזוג וזה, הוא אמר לי, אם נפתלי בנט הלומד בחברותה עם אורי אריאל פעם בשבוע, כל הבעיות היו נפתרות הרבה יותר מהר. אני חושב שזה הרבה מן האמת, גם כן. משהו בחוויה הלימודית ביחד, כשאתה מעמיק בסוגיה שהיא לא סוגיה של ריאליה, בונה אמון, הוא בונה רשת חברתית, הוא בונה הבנה משותפת של בעיות. ואם אתה שואף למנהיגות, ואני חושב שבוגרי הישיבה כן שואפים למנהיגות, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד נחוץ, כקרקע עליה להתבסס. והפיץ' האחרון שאני אתן הוא שחלק מהמנהיגות בעולם הזה הוא מנהיגות כלכלית. ולצערי, היות ואני נמצא בתל אביב בעולם ההייטק, אני רואה מעט מאוד כיפות שם. מעט מאוד כיפות. אני רואה יותר בנות חרדיות מה שאני רואה בנים עם כיפות, סוגות. ואני חושב שהאתגר, עכשיו הישיבה מקימה מסלול שהולך ל-8200, יש לנו די, בלי לזלזל באביעד הכהן, די משפטנים, אין מספיק רופאים, צריך את זה. אנחנו צריכים אנשים שהופכים להיות יזמים, שהם יראי שמיים, לומדי תורה, ויכולים לעבוד דוגמה לכל העולם הזה, העולם המתפתח, העולם הכלכלי, העולם היזמי. אז מי שלא מוצא את עצמו בחינוך, שזה הדבר הכי חשוב, ימצא את דרכו ביזמות ויהיה גם אור לגויים וגם אור לחלק גדול מהעם ישראל, יותר יראי שמיים שם, אני חושב שזה יהיה דבר מבורך. תודה.
טוב, אנחנו ניגשים לחלק השני. אני רוצה להודות למייקל וגם לומר לבחורים, אני רוצה לומר למייקל בעקבות מה ששמעתי אותך כאן, שתחשוב שאם פעם תחליט לעזוב את עולם ההייטק, אולי יש לך מקום גם פה, אנחנו נמצא משהו בעקבות הדברים שאתה אמרת. אבל אני רוצה לומר לכם משהו, באמת, אני רוצה לומר עכשיו לתלמידים, עכשיו אני רוצה לומר משהו לתלמידים. גם אחרי שעוזבים את הישיבה, נשארים תלמידים של הישיבה. אתם ראיתם כאן דוגמה. עוזבים את הישיבה ונשארים בישיבה. בוגר זה לא סתם מי שהיה, בוגר זה מי שממשיך.
הרב שלמה, ישיבה לא
עוזרים. לא עוזרים. אז את המסר הזה רציתי לומר, בעיקר בעקבות הדברים של מייקל, וגם אביעד הוא באותו מעמד. עכשיו אנחנו, תראו רבותיי, אנחנו קרובים לשעת סיום. אני מבקש כמובן מכל הדוברים שדיברו קודם, ממש דקות ספורות כל אחד, ואני הייתי רוצה לשאול גם בעקבות הדברים האחרונים, מה השלב הבא? מה האתגר שלנו? דובר על, על, על מה עשינו, מה יש לנו, מה אנחנו מצפים מהתלמידים, מה השלב הבא שלנו, לאן פנינו מועדות. אני מבקש מראש הישיבה.
רק שני דברים בעקבות דבריו של מייקל, ואחר כך עוד דבר אחד בעקבות אביעד. ואחר כך אני אענה לשאלה של הרצון. קודם כל, אנחנו לא הולכים להקים יחידות שפונות ל-8200. השינויים שאנחנו עושים הם לא מכווני 8200, הם מכווני איזונים אחרים בין צבא לישיבה לפי צורכי הדור והשעה, ויהיו כאלה של 8200, יהיו כאלה גם של, אני מקווה, של חטיבת או יחידת אגוז בגולני או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אנחנו מכוונים לכל, וכפי שהרב יואל הזכיר, לכל הצרכים של הצבא, למכלול הצרכים של הצבא, ומכלול הצרכים של הצבא כולל גם ביחידות השדה וכולל גם ביחידות האלה של 8200 לפי הצרכים של הצבא. כי אנחנו במגמה המרכזית של הצעד הזה שעשינו, שאנחנו עוד לא עשינו, אנחנו נמצאים בשלבי עשייתו, הוא בעצם להיות קשובים, כמו שדיברתי בתחילת הדברים, להיות קשובים לצורכי השעה והדור ולצורכי הצבא ולצורכי החברה, ולתת את המענה המתאים בהתאמה כמובן לצרכים של הבחורים ולרצונות שלהם יחד עם צורכי הצבא וצורכי החברה בישראל. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, תקשיבו היטב למה שמייקל אמר, הם דברים מאוד מאוד חשובים, אבל אני רוצה להגיד לכם שאל תראו את הישיבה רק כהכנה לחיים. אני בטוח שהוא לא התכוון לזה, אבל תדעו שכשלומדים בישיבה יש בזה ערך גם כשלעצמו. זה טוב גם כשזה עוזר אחר כך לעמוד באתגרים האלה שמייקל דיבר עליהם. זאת נקודה שנייה. לאביעד, כשאני הבאתי את הדוגמה על בית החולים, אני יודע שגם יולדות חרדיות מגיעות ברכב לבית חולים. זה אני לא חשבתי אחרת. אבל אני צד העיני בספר של אחד מגדולי התורה של בני ברק. אני לא רוצה להגיד עכשיו את שמו, מי שמכיר את הספר יודע, ספר שנכתב לפני 20 שנה, ושם הוא כותב בעדיפות ראשונה, כמובן גם הוא אומר, אם אין אז תיסע ברכב, אבל תראו לי מקום שיש בו עגלה עם סוסה, כן? והוא אומר עדיפות ראשונה שיולדת תגיע לבית חולים בעגלה עם סוסה, ספר שנכתב לפני 20 שנה בבני ברק של היום. וזה התכוונתי, אה? זה מה שהוא כותב. זה מה שהוא כותב. אני לא יודע, אני יכול להגיד לכם שהצעה כזאת לא יכולה, אני מקווה, אולי בעצם אני לא יודע, אבל אני מקווה שלא יכולה להיכתב בבית מדרש של ישיבות הסדר, וקשור גם לשאלה הזאת של ראיית החיים וראיית המציאות. זאת נקודה אחת. טוב, עכשיו לגופו של עניין, מה האתגרים שניצבים לקראתנו? ואני חושב שהאתגר הגדול ביותר הוא איזה מין אנשים, איזה סוג של בני אדם אנחנו רוצים להיות אחרי תקופת הישיבה. לא אלה שממשיכים לעסוק בחינוך וברבנות כמו שהדגשתי קודם. וכאן המציאות היא, כמו שאביעד הזכיר קודם, המציאות היא מאוד מאוד לא פשוטה. אבל יחד עם זה, אני רוצה להדגיש, וחשוב להדגיש את הנקודה הזאת, קל מאוד להעביר ביקורת. בשנים האחרונות כאן בישיבה אנחנו עושים שבתות בוגרים, ואנחנו פוגשים, נכון, הדבר שאפשר לומר שבוגרים שמגיעים, ובדרך כלל אלה שעדיין איכשהו קשורים לאידאה של הישיבה, לרעיונות של הישיבה וכו', אבל אני חושב שמגיעים לכאן בוגרים די מגוונים, מכל מיני שכבות של בוגרים, כל מיני תחומי עיסוק של בוגרים. ואני רוצה להגיד שהתמונה שאני רואה, שוב אני מדבר על הבוגרים שמגיעים לכאן והבוגרים שלנו, התמונה שאני רואה היא הרבה פחות חמורה ממה שלפעמים אנחנו נוטים לצייר. חשוב להדגיש גם את הנקודה הזאת. אבל יחד עם זה, מצבנו לא טוב. המסירות לתורה, המחויבות לתורה, המחויבות לדבר השם, זאת נקודה שנמצאת באוכרנו. עכשיו אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת מרכזית שלדעתי היא אתגר גדול שניצב לפתחנו. הזכירו כבר שיש 68, למיטב ידיעתי יש קרוב ל-100 ישיבות הסדר היום. קרוב ל-100 ישיבות הסדר. ורבותיי, אני מכיר חלק מהן. קשה לקרוא להן ישיבות. לחלק מהן כמובן. קשה לקרוא לחלק מהן ישיבות.
רבותיי, הדבר הזה הוא דבר, הוא איום, ממש איום על כל המפעל, שנדע את זה. איום על כל המפעל. נכון אמר הרב יואל, שהאתגר הגדול שנמצא לפתחנו, ושמי שעצים אותו זה התחום, זה הקמת המכינות, זה נכון? אבל בצד המכינות קמו ישיבות שהן אפילו לא מכינות, כי מכינות נותנות איזה מעט ככה משהו כדי לשמור על הזהות הדתית של הבחור, אבל לפחות הן משרתות שירות צבאי מלא. אבל יש כמו ישיבות שגם את המעט הזה אולי בקושי נותנות, אבל שם עם ישראל משלם את המחיר המלא של שירות צבאי חלקי ולוקה וחסר. אבל הנזק הגדול שהן יוצרות, שמסורת אווירה של רדידות, אווירה של לימוד תורה, של דבר שאפשר ללמוד חצי שעה גמרא ביום, ואפשר ללמוד חומש עם רש"י, אפשר לקרוא תהילים, ואני אומר, ועוד דברים שקשה מאוד לדמיין. וזה כבר מחלחל, לא רק בישיבות האלה, אלא גם בישיבות אחרות שמיישרים קו בגלל מצוקת תלמידים, בגלל כל מיני מצוקות, מיישרים קו על לא לדרוש יותר מדי ולא להעמיק יותר מדי. וזו סכנה, אני אומר בעיניי סכנה קית. ואני רוצה להוסיף שמשהו שקשור לסכנה הזאת, כי הבעיה מתחילה כבר בישיבות התיכוניות, וזה משתי סיבות. סיבה אחת היא באמת מה שהודגש פה, השאלה של נשיאת שני הכובעים או נשיאת שני הדגלים. דיברתי על זה שהרמים שלימדו אותנו בישיבות התיכוניות היו רמים חרדים, ואני זוכר את זה עד היום. הערך היחיד שהם הדגישו זה תורה, זה תרא ותרא ותרא וכל היום. ואני לא יודע, סיפרתי לכם פעם שלנו בכיתה היה פטנט גדול, אם רצינו לא ללמוד ליום שלם היה לנו פטנט מצוין. זה בשמונה וחצי בבוקר כשהתחיל השיעור, ישר כשהרב קורא את השורה הראשונה ויש איזו קושייה של הגמרא, מספיק להגיד עוד פעם הגמרא עם הקושיות העקומות שלה. זה מספיק היה בשביל שהדלת תנהל, ואני מדבר ממש, הדלת תנהל, ובשמונה וחצי עד 12:30 שמענו שיחת מוסר נוקבת על ערך של אמונת חכמים ושל תורה, ומי שחווה את החוויה הזאת לא יכול להישאר אדיש לתורה. אז אני לא מקנה בעולם הזה, בעולם החרדי, אני לא מקנה. אבל אני חושב שיש לנו מה ללמוד, כן? מהאש של התורה שבוערת. וכשאנחנו נושאים שני דגלים, צריך להיזהר שלא נדליק אש אחת על ידי כיבוי אש שנייה. מי שמכיר את הסוגיה במסכת ביצה בדף כ"ב יודע שיש בזה איסור כיבוי ביום טוב, אבל לא נעלה בזה עכשיו. בסדר? עכשיו אני אומר, הנקודה הזאת היא נקודה אחת משמעותית, אבל מעבר לזה, לצערי נכנסו לעולם ישיבות התיכוניות רמים, שבלשון המעטה אני אגיד, לפחות אני אומר בזהירות גדולה, ואני מבקש לקחת הדברים בזהירות גדולה, שאהבת התורה לא כל כך בוערת בעצמותיה. ואי אפשר לעסוק בתחום מסוים אם זה לא בוער בעצמותיך. אם תורה לא בוערת בעצמותיך, אל תעסוק בהוראת תורה. אגב, זה נכון בכל תחום. וזה מה שלא תהיו בחיים, מה שלא תהיו, תהיו רופאים, אז תשתדלו תמיד להיות הרופאים הטובים ביותר. צריך להשתדל, לא בטוח שתצליחו להיות הרופאים הטובים ביותר, כי לא תמיד יש לנו את כל הכוחות להיות הטובים ביותר. אבל השאיפה צריכה להיות כזאת בכל תחום שעושים, לעשות את המקסימום כדי להיות, להגיע לטופ ולשיא ולפסגה. ולצערי היום בישיבות התיכוניות ואחר כך בישיבות ההסדר, שהן ממשיכות ברובן, או לפחות רבות מהן, רבות מהן, את המהלך הזה, יש לנו פה אתגר חשוב שניצב לפתחנו. אנחנו, כפי שאתם יודעים, בישיבה, ברוך השם, עומדים וממשיכים להציב את האתגרים הגדולים, אבל משימתנו היא גם חברתית, לאומית, לדאוג שלא נהיה אי בודד. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה, ואני כבר מקצר כי אני לא רוצה להאריך, אז אני אגיד הנקודה השנייה שבעיניי מאוד משמעותית, בעיניי היא גם קשורה לנקודה הראשונה.
זאת התודעה של המחויבות לצו השם, יראת השם וקיום מצוות. ואני, על זה אני לא ארחיב עכשיו, כי בעזרת השם בתחילת שבוע הבא אני אדבר קצת על סוגיית השמיטה בישיבה, ונדבר קצת על התודעה ההלכתית, על המחויבות ההלכתית, על זה שכמה מאיתנו מתמודדים באמת עם, גם כשאני מחליט לקחת משכנתה או מחליט לקחת לעשות פעולה כזאת או אחרת, עד כמה זה היה לאחר התמודדות, או עד כמה אני עושה את זה כי זה הדבר הטריוויאלי שאפשר לעשות. עד כמה כשאני הולך לחנות וקונה מוצר, עד כמה אני שואל את עצמי איך קונים את המוצר ואיך עושים אותו בצורה טובה, אם הוא לא מדבר עכשיו רק על כשר או לא כשר, אלא גם על, אני מדבר על לקנות מוצר ולקנות אותו בתשלומים או בתשלום אחד, עד כמה יש פה בעיה הלכתית, עד כמה אני מודע בכלל, עד כמה אני שואל את עצמי, ועד כמה אני, איזה פתרון אני נותן לעצמי. ומה שחשוב לי כאן זה לא החלטה שאני מקבל, מה שחשוב לי כאן זה המודעות. והמודעות זה קשור למחויבות, זה קשור לאיזושהי נקודה פנימית, עמוקה. איפה אני, איפה העולם שלי אמיתי נמצא. זה אתגר גדול שניצב לפתחנו. והדבר האחרון, שזה אתגר שהרב עמיטל זיכרונו לברכה הזכיר אותו הרבה פעמים, וגם אני כבר בעקבותיו הזכרתי אותו לא מעט פעמים, זה האתגר של ארור האיש אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. בירושלמי אומר, בכי יש תורה נופלת? והתשובה היא, האתגר שלנו כחברה, וזאת משימה שנעשית קשה יותר ויותר מיום ליום, האתגר שלנו כחברה זה להעצים את התורה, להראות תורה עומדת, תורה בריאה, תורה חכמה, תורה שלמה, שבאמת נותנת מענה אמיתי לבעיות החיים. מה השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו? מה חושב יהודי בתל אביב או יהודי באשקלון כשהוא שומע שיש בית יהודי או יש עמדה תורית מסוימת, או כשאומרים מן הדתיים הולכים לעשות משהו? ואני לא צריך לתת דוגמאות, קיבלנו בשבועות האחרונים בעקבות הבחירות כמה דוגמאות של חילול השם הגדול מכל מיני סוגים, ואני לא רוצה לתת דוגמאות, כן? אבל אני לא מדבר רק בציונות הדתית, אני מקבל גם במה שקרה במפלגות החרדיות, אבל גם בתוך הבית פנימה, אני לא מתעלם גם מהקשיים שלנו, כן? אבל אני אומר, כאן השאלה היא, איזה מין חברה אנחנו רוצים לבנות? באיזה יחס, ואם אנחנו מדברים על זה שהחברה תכיר בצדק, בצדקת עמדתנו, שאנחנו משלבים שני אתגרים גדולים, ואנחנו יכולים בעקבות זה, וזכאים, בגלל העול שאנחנו נושאים, גם לשרת פחות בצבא, זה אם החברה תדע שבית המדרש, זה בית מדרש שמאהיב שם שמיים, ואהבת את השם אלוקיך, שיש שם שמיים מתאהב עליך. זה בין האתגר הגדול ביותר שעומד לקראתנו.
תודה רב, ברוך אביה, בבקשה.
טוב, שני משפטים מקוות הדברים שנאמרו פה, קודם כל מה שמייקל אמר, אני חושב כל מי שפוגש את בוגרי שלה בכל אתר ואתר יודע שתלמיד יכול לצאת מישיבת הר ציון, אבל אי אפשר לצאת ישיבת הר ציון מהבוגרים שלה, ורואים את הבוגרים, והדבר הזה, זה הדבר החשוב, אם אנחנו מדברים על מה הלאה, שזה לא רק זכות גדולה, וזו זכות גדולה מאוד, אני חושב, אני זוכר את עצמי, אני לא מדבר עליכם, אתם בוודאי מכירים בזכות הגדולה הזאת, אבל כשאתה נמצא בתוך הישיבה, אתה חושב שהכל טבעי, וזה הכל ככה, ככה צריך להתנהל, כשיוצאים מהחוץ, ומסתכלים קצת מבחוץ, מבינים, ואף פעם זה לא מבחוץ, כמו שאמרו כאן, אתה מבין איזה זכות גדולה זאת, אבל הזכות הזאת היא בראש ובראשונה גם ואולי בעיקר חובה, והחובה היא להמשיך את אותם ערכים שכולנו קיבלנו כאן בישיבה, את ותאר לי בין עובדך באמת, את הראייה של הדברים במורכבות שהזכירו כאן, את העומק, לא לשאוף לרדידות אלא תמיד לשאוף לפסגות, וזה לא משנה איכן אנחנו נמצאים. ובהקשר הזה אני חושב שאולי האתגר הגדול ביותר, שוב אתגר שכאן הוטבע בכל מי שלמד בישיבה הזה, בכל דרכיך דהו, לא איזה דיכוטומיה שניות, כן, של יהיה תלמיד ישיבה או איש תורה בישיבה ואדם הוא ישראלי בצאתך, אלא בכל מקום שבו נמצאים. אז זה יכול להיות בהייטק, כן, אומרים עם ישראל הייטק, אבל יש גם כמה מקצועות אחרים, מייקל, לא הכל הייטק, ויש לנו בכל מקום, זה יכול להיות בחקלאות ובהתיישבות ובחינוך ובכל מקום, בכל תחום. אני חושב שהאתגר הזה שבכל דרכיך דהו הוא להביא את הרוח של הישיבה עד כדי כך שכולם יאמרו, וזה האתגר הגדול, כן, שגם כן אחד מהיסודות של הישיבה, אנחנו מדברים פה על קידוש השם ולא על חילול השם, שכולם יאמרו פלוני שלמד בישיבת הסדר בכלל ובישיבת הר עציון בפרט, ראו כמה מתוקנים מעשיו, עד שכולם יאמרו ישראל אשר בך התפאר. אני חושב שזהו האתגר. כל מילה נוספת אני חושב מיותר.
כבר אמרתי לפני כן שני אתגרים, אני אוסיף עוד קצת. מסכת עירובין למדתי בצבא. סדר זרעים, משניות זרעים במשניות טהרות למדתי בהדרכה בחופשים בבית ספר שדה. מי שאומר לי שהתורה בכל מרחביה זה רק בית המדרש הישיבתי, לא אומר אמת. יש עדיין סיבות למירות האלה, אבל זה לא אמת. את טובי בחורי הישיבות בעולם החרדי, לו זה היה תלוי בי, הייתי לי את הטובים הייתי שולח לשירות, כי שם הם ילמדו חלקים שלמים של התורה שלא ילמדו בשום מקום. את החלשים, את אלה שעלולים להתקלקל, טוב, נו, בשבילם צריך כל מיני הסדרים, אבל את הטובים איפה הם ילמדו עירובים? עכשיו זו רק דוגמה. מה שקוראים בעולם הישיבות הקלאסי לימוד תורה, זה חלק מאוד מוגדר ומאוד מצומצם של התורה, גם של הגמרא, גם של הראשונים. אני רוצה לחזור לעולם התורה של הנציב. בעולם הישיבות הליטאי רב חיים ניצח, אבל יש לזה מחירים. למה לימוד תורה שכולל ירושלמי ותוספתא ומקורות אחרים מקבילים ודברים כאלה זה עניין אקדמי? זה סימן היכר של התלמוד באוניברסיטאות. מה הדבר הזה? הרב קוק התקומם על הדבר הזה. הוא ניסה להמשיך את דרכו של הנציב, רק זה לא הצליח. עד כל התפיסות המצומצמות האלה הם לא באמת התורה. ובאחד הקטעים שהרב קוק כתב באורות התחייה, עכשיו אני מצטט קטע של אמונה, ציטוט, הרב קוק כותב שתורת הגלות דומה לתחום 2000 אמה, אבל התורה של ארץ ישראל, התורה שצומחת מחיים שלמים שמקיפים את כל החיים כולם, את היצירה, את התרבות, את הספרות, את השירה, את כל התחומים כולם, זה מקביל לתחום י"ב מיל, שהוא, לפי הירושלמי, תחום שבת מדאורייתא כמחנה ישראל, ולא נדון עכשיו בסוגיה למה הבבלי לא מביא את זה. אבל הרב קוק משתמש במשל הזה של 2000 אמה כפול 12 כסימן, כדרך, כתמרור, לאן צריך להתכוון עולם התורה הצומח בארץ ישראל. וזה כולל תנ"ך, וזה כולל אמונות ודעות, ועוד הרבה דברים אחרים. וככל שמרחב התורה גדל ומתרחב ומתעצם, פוחדים שהוא יהיה רדוד, שילמדו יותר מדי דברים באופן שטחי, ולכן צמצמים אותו. אבל זה לא עושה את הדברים אמיתיים. ככל שהוא יתרחב, יהיה גם ברור שהישיבה לא נגמרת כשעוברים ממנה אל העולם. ישיבה אף פעם לא עוזבים. ודבר אחרון אני רוצה לומר לכם, בעולם שמתפתח היום, שאתה מבין בו הרבה יותר טוב ממני, אין שום סיבה שלא ישב בוגר ישיבה בכל תחום שהוא עוסק בו בחיים וימשיך ללמוד בישיבה. מה הבעיה? הוא יכול להשתתף בשיעורים, הוא יכול לבחור את את השיעורים שהוא רוצה, הוא יכול לבחור את הרב, הוא יכול להיות חלק מבית המדרש, הוא לא צריך להיות שם פיזית. הרי אין שום בעיה לעשות את זה. עדיין מבקשים ממני לבוא פיזית כמו פה, כי רוצים לראות אותך ולהרגיש אותך. נו באמת, אני אומר להם, אני יכול הרי בהרבה פחות זמן לשבת בשפה שלי ולתת את השיעור, רק צדרו את הטכנולוגיה. אבל אני כבר צועק פה 5-6 שנים ועוד לא הצליחו לסדר פה את הטכנולוגיה הלא מופלאה הזאת.
קסם לא עוברת כל כך טוב בווידאו.
עזוב, נו, גם פעם חשבו שאי אפשר, שעוגל לא, תבשיל לא יוצא טוב רק בפתיליה. אז עברו בכל זאת למשהו יותר מודרני. אפשר להמשיך ללמוד בישיבה אחר כך. ואפשר לעשות את זה טוב, אפשר לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, יחד עם כל דבר אחר בעולם. המחיצה הזאת, ישיבה לא עוזבים. ובתוך זה, מוריי ורבותיי, גדולי תורה כמו של פעם כנראה לא יקומו. אני, אין לי שאיפות מהסוג הזה, כי אני רואה שאין גם בפיזיקה, אין איינשטיין, ולא במוזיקה, ולא בציור, ולא באמנות, אין דמויות בודדות שהן משכמן ומעלה. סימן היקר של התקופה זה המוניות, וכשיש המוניות יש רדידות. ולכן מה הפתרון צריך להיות? לא לכונן, לא לנסות להשיג מה שאי אפשר, אלא ליצור חבורות. חבורות, חבורות של תלמידי חכמים, חבורות של יוצרים, חבורות של לומדים ומלמדים בכל התחומים. וחבורה תמיד יש לה כוח, כמו בבית המדרש, כמו שלמדנו בבית המדרש. וכמובן שאני חותם על כל מה שנאמר פה על קידוש השם, שהוא הדבר הגדול מכול.
אני הולך להסתכן פה על שלושה דברי סיכום. הראשון הוא סיפור. לפני הבחירות האחרונות היה איזו אמירה אומללה של רב חרדי ידוע בירושלים, והלכתי אליו. הוא דיבר קצת על שילוב תלמידי ישיבה חרדים בצבא. שאלתי אותו, הוא אמר שמתי שאולי צריך להכניס את החברה החרדים לצבא, אבל זה לא הזמן וזה ככה, וצריך להצביע עבור אנשים שיחתמו נגד הכנסת. אז הלכתי לראות אותו, שאלתי אותו, תגיד לי איזה אחוז מהחבר'ה לומדים בישיבות? בהתחלה הוא אמר לי 80%, אמרתי לו. בסוף הסכמנו על 60. אז אמרתי לו, טוב, 40% זה שהלכו לצבא. אז הוא אומר לי, אוי וגוואלד, אי אפשר, הם יתפקרו. אז אמרתי להם, למה? הוא אומר, תשמע, החינוך שלהם התורני לא מספיק טוב. אמרתי, בסדר, אני מציע שנשלח עם כך את תלמידי חכמים. כן, זה לפחות מה שכתוב פרשת פיתה, כן? מה שרש"י אומר שם, נשלח אותם, נו, מה יקרה לעולם הישיבות? מי ילמד תורה? אמרתי, אין בעיה, בישיבת הר ציון ילמדו תורה. אתה תשלח את החבר'ה, צריך לבחור מישהו. אי אפשר להתחמק מהדברים האלה. זאת אומרת, בכל מצב בחיים אפשר להיות או ככה או ככה, צריך גם וגם. זה סיפור ראשון. סיפור שני, אני רוצה להמשיך את מה שאמר רבי יואל עכשיו, הלימוד רחב ומעמיק, ואני מסכים איתך לגמרי שזאת צריך להיות נחלת האקדמיה. הוא מאוד חשוב, כי יש דברים למשל בתלמוד ירושלמי, רואים בשביעית, רבי הזיז פה את הגבולות הימין ועל שמאל, בשביעית לא מדברים על זה. החליט ככה, החליט ככה, הזיז את הגבולות, בשביל להגן על החקלאים היהודים. ככה עשה רבי. הזיז את הגבולות. למי שלא מכיר...
לנצל את הגבולות של המובלעות הנוכריות.
קיבלתי. בחולין יש את הסוגיה של בשר שנתעלם מן העין. הרי אנחנו מכירים בגמרא שם שואל את הרבה שאלות על עומי המשנה. אתה קורא ירושלמי, אתה מבין שהדבר הזה הוא בכלל גזירה של רב כשהוא הגיע לבבל. למה רב ראה מציאות מסוימת, גזר גזרות, ירושלמי משקלים. לכן על כל מציאות צריך תגובה תורנית הלכתית לדבר הזה. את הדבר הזה אפשר רק אם אתה למדן. אי אפשר לעשות את זה במקום רדות של פטנטים של רב עמיטל. כמו שאומר רב עמיטל, על פטנטים, סליחה, חלילה. אז זה הנושא השני. אם אתה רוצה להתמודד עם המציאות ועם השינויים במציאות, צריך להיות למדן, לא יעזור כלום. מי שבא במקום של הלכה, במקום של לימוד, מי שיראת שמיים מפעמת פה, צריך להיות למדן, אחרת אי אפשר להתמודד עם המציאות המורכבת. והזמנים המשתנים. ואני ברשות הרב גיגי ורב יול, אני רוצה לחלוק עליכם במשהו, ואני מתנצל מראש. אני דווקא רואה הרבה תקווה בדור הזה, הרבה מאוד מאוד תקווה. ולמרות שאולי לא יהיה איינשטיינים ולא יהיה מוצרטים, אולי נראה רדוד, יש פה לימוד תורה יותר רחב, יש פה עשייה יותר רחבה לדעתי מה שהיה בהרבה דורות. ואני, יופי, אז אנחנו מסכימים.
זה רק בחבורות גדולות, זה התפשט להמוני אנשים שאף פעם זה לא היה.
אני מסכים. אני דווקא חושב שעם הכלים שעומדים לרשותנו עכשיו, יש פוטנציאל כל כך גבוה להגיע לדברים מדהימים, אבל צריך בשביל זה החלטה. הבן אדם חייב להחליט בעצמו מה אני אהיה, מה אני אעשה. אם אני ארפרף ואני אעשה סקרולינג כל הזמן, או נקליק מאוד מאוד עמוק לתוך הדברים, לתוך הסוגיות, ונתמודד. אני חושב שלכם יש כלים שלא היה לה אף אחד שיושב פה בפאנל, ותנצלו את זה, אל תוותרו. זה יכול להיות הדור הכי נפלא שהיה פה אי פעם. שיהיה בהצלחה.
תודה רבה. אני חושב מהמבט של הפאנל היה מעניין. אני חושב שזה הישג שגמרנו לפני חצות. לילה טוב. תודה רבה לכולם.